אהלן, בוקר טוב, ברוכים הבאים, אנחנו פודקאסט מספר 248 של הבסים פלטפורמה, וזה מספר 20 של הבמפרס, אני רן, ואיתי בחדר המרפא נמצאים אלון ודוטן. בוקר טוב, הבמפרס זה סדרה של פודקאסטים שאנחנו כאן נאמר, במספר 20 שלה אנחנו מביאים קצרצרים, דברים קצרים ש... נתקלנו באמת של החודש ועניינו אותנו, לפעמים גם נביא דברים מצחיקים, נמצא, אבל לא תמיד, כי בסך הכל אנחנו מבטחים, אנחנו כבר יודעים. אנחנו היום ה-26 ל... לא, כן, 26 לינואר, נכון? כן, 26 לינואר 2015, ולפני שאנחנו מתחילים רק רציתי לתת תזכורת על הכנס הקרב ובא, כנס רוורסים סאמיט 2015, אז הולך לקרות ב-11-12 למרץ, כולם מוזמנים להירשם, ההרשמה עוד לא נפתחה, אנחנו לרגע זה, יתפתח כנראה עוד כמה שבועות. זהו, הכנס קורה ב-11-12 למרץ, הוא יהיה בטכניון שבחיפה, כנס של יומיים, הרצאות מבוקר עד ערב, משהו כמו 10 בבוקר עד 6 בערב. יהיו שני טרקים במקביל, יהיו הרצאות רגילות, יהיו איגנייטס, יהיו אופן סורס, יהיה הולו שם, בקיצור יהיה כיף, יהיה מגניב, תבואו לאתר, תסתכלו על הוידאו של השעה שעברה, תתרשמו ותבואו להירשם ברגע שהרשמה נפתחת. יאללה, סבבה, אז בואו נתחיל באייטמים שלנו. אז אני אתחיל עם שרשרת משלי ואחר כך נעבור ל... אלון, נראה לי. אז כן, אז ככה. אז האייטם הראשון שצד את עיני בזמן האחרון הוא דף ריסרצ' של מודילה. בעצם רשימה של כל ה-High-Level Mozilla Research Projects, ביניהם RAS, שהזכרנו לא מעט בשידור זה, ועוד פרויקטים אחרים, חלקם אני הכרתי לפני זה וחלקם לא, וזה רשימה מאוד מעניינת, אם ככה נותנים איזשהו highlight על כל אחד מהפרויקטים, מה הוא עושה, למה הוא נועד וכו', אז מדובר פה על RAS, שכמו שנאמר, רצפנים, Servo, Someway, שזה איזשהו איתרציה נוספת על pdf.js, שזה ליצור pdfים ב-JavaScript, mscripten, שזה קומפיילר, שלוקח, אם אני לא טועה, JavaScript of C++ מעל LLVM, Dallas, SweetJS, LLJS, BroadwayJS, Parallel JavaScript, ואחרון זה OSJS, שהוא סך הכל די ותיק, עדיין פרויקט מעניין. זהו, דף ריסרט של מוזילה, די מעניין לדעתי, לא מאוד ארוך, אין שם הרבה מאוד תוך, ומה שיש זה כל אחד נבחר בקפידה. אייטם נוסף שנזכרתי בו נקרא Principles of Distributed Computing, שזה בעצם אוסף של הוצאות על Distributed Computing, וכמו כל דף אקדמי בנושא הוא מכוער, אבל יש שם תוכן יפה. אז גם יש שם הרצאות, גם PDFים, גם סליידס, ובחלק מהמקרים, אני חושב שגם וידאו, וזה ממש כאילו, ממש, ממש קוריקלם מלא על Distributed Computing, מטעם אוניברסיטה צריך. אז עברתי חלק מההרצאות, וזה נראה מאוד מעניין, מי שרוצה להיכנס לעומקו של עניין. הבא, הוא ThoughtWorks Trader. ThoughtWorks זו חברת קונסלטינג בין הגדולות בעולם, בעולם של התוכנה, ופעם בשנה הם אוספים איזשהו קומיטי שמוציא את הרדאר שלהם. הרדאר זה בעצם אוסף של עשה ואל תעשה, או אוסף של טכנולוגיות או טכניקות או שפות תכנות מומלצות ופחות מומלצות לפי דעתם, ובסך הכל זה, אני חושב שזה קריאה מעניינת, יכול להיות קריאה קלילה, כלומר אפשר פשוט לרפרף ולראות את הכותרות, אפשר גם להיכנס יותר לעומק של העניין. אז הם מחכים את זה לפי טכנולוגיות, פלטפורמות, כלים ושפות ופרמורקים. רק לצורך דוגמה, ואני לא אקריא את הכל, יש פה הרבה פריטים, אבל רק לצורך דוגמה, תחת הנושא של טכנולוגיות, סליחה, של טכניקות. אז תחת אדופט, כלומר החיזוק הכי חזק שלהם, הם שמים את focus on mean time to recovery versus mean time between failure, forward secrecy, שזה נושא נוסף, ו-structured logging, שזה נושא אחר. תחת הקטגוריה של, תחת trial, נשמעים נושאים כמו canary builds, ומסבירים כמובן את בפירוט מה זה, אני לא אכנס לזה, Front-end Instrumentation, Hipster Batch, שאני מאוד אהבתי את השם, מוזמנים לבוא ולקרוא מה זה Hipster Batch, Human Registry, בקיצור, יש להם גם כותרות נחמדות וגם מתודולוגיות ושיטות מעניינות, וכמו שאמרתי, בכל אחד מהקטגוריות שהן טכנולוגיות, פלטפורמות, כלים ושפות ופרמורקים, יש להם ארבעה סיווגים שהם Adopt, אחלה, Trial זה כנראה כדאי לכם להשתמש, Assess זה אולי תשתמש אבל ממש בזהירות, ו-Hold, שזה מילה אחרת ל-אל תיגע אפילו לא במקש ומטפה. זהו, אז זה היה טכנולוגי ריידר של פורטפוץ. נושא אחרון בבש הנוכחי שלי, בעבר דיברנו לא מעט על צורך דיברנו הרבה, אבל דיברנו, הזכרנו קצת על כלים ליצור אפליקציות דסטופ מעל Node.js, אז נתקלתי בבלוג פוסט נחמד שבעצם עושה איזשהו סיכום שנקרא The State of Desktop Applications in Node.js, והוא נותן בעצם, אני חושב, משהו כמו שלוש אלטרנטיבות שונות ומשווה ביניהם ומפרט, גם מספר בחלק המקרים איזה אפליקציות מפורסמות נכתבו בכל אחד מהם, אז דוגמאות זה מן הסתם Popcorn Time, יש את Atom של GitHub, והוא נותן עוד כמה דוגמאות. אז בואו, מי שרוצה להיכנס לזה יכול ככה להתחיל ב-overview מאוד high-level של כמה פלטפורמות Node.js. זה לא הכל, מן הסתם. דותן מוסיף הערה ש-Node WebKit בעצם עבר רינאים ל-nw.js.
אז האייטם הבא זה בעצם כלי שניתן לייצר ממנו כמו דרייברים לכל מיני APIs. למשל, אם יש שם דוגמה לבאפר, חברה שמייצרת פלטפורמה לאנגייג'מנט, לשלוח כל מיני תקונים סושיאל וכו', ויש להם API וגם לגיטאב יש API, אז מה שהפרויקט הזה בעצם אומר זה להפסיק לכתוב handmade drivers כאלה לכל API ו-API בכל שפה ושפה, אלא אפשר ליצור איזשהו תיאור ביניים כזה של ה-API בצורה דקלרטיבית, והכלי הזה שנקרא Alpaca מייצר דרייברים כאלה עבור כל שפה שמסוגלים לתקשר עם ה-API. והוא נותן שם איזה שתי דוגמאות, דוגמה אחת מהחיים לבאמת באפר, ותאמין שזה נראה ממש מעניין, כי אני גם טועה אם אפשר לג'נרט את החלק של הסרבר מאותו תיאור, וכמובן שה-API פה הוא שואף להיות מעל HTTP ושואף להיות RESTful וכו'. זה לא נניח טריפט שבו אתה באמת מייצר מתיאור API טריפטי, גם קליינט וגם סרבר. אז החידוש פה שזה כאילו HTTP.
משהו דומה, פרויקט דומה, נקרא Swagger, מצליח להתקל, במקור הוא פותח עבור סקאלה, אבל היום פה זה מין כמעט לכל שפה. אני גם כתבתי לו איזשהו טרלי, וגם איזשהו פורמט JSON שמתאר API, והוא מג'נרט באופן אוטומטי, בחלק מהשפות הוא מג'נרט באופן אוטומטי קליינטים, וחלק מהמחיר גם סרווים.
אז ראיתי את סוואגר בקונטקסט של דוקומנטציה, הוא מג'נרט גם קוד של API בנוסף לדוקומנטציה, נדמה שהוא היה,
כן. אז אתה יכול להשתמש בו אך ורק לדוקומנטציה, כלומר אתה יכול לכתוב את ה-API ולעשות אנוטציה מעל, נגיד אם זה בסקאלר או בפייתון, לעשות אנוטציה מעל ה-API endpoints ומשם לג'נרט את התיעוד, אבל זה לא רק תיעוד, זה גם תיעוד חי, כלומר זה דף, ממש דף ווב שאתה יכול לקרוא איתו ל-API, אז מן הסתם הוא מג'נרט קליינט בג'אבסקריפט, בחלק מהשפות לפחות, בפייתון לא, אבל בסקאלה ובג'אבה אני חושב שהוא מג'נרט ממש קליינטים, כמו שטריפט עושה, אבל ה-HTTP. אז שוב, זה לא עומד בכל השפות, אבל זה, אני מניח, בגלל שזה התחיל מסקאלה, אז הם בעיקר תומכים בשפות סטטיות, ואני רואה שבמקרה של אלפקה בעיקר תומך בשפות דינמיות, אבל הקונספט הוא מאוד דומה.
כן, מעניין. טוב, האייטם הבא זה פרויקט שנקרא RBKit, ובעצם הפרויקט הזה בא לתת כלי פרופיילינג, שהוא איכשהו שקול כלי הפרופיילינג של ה-JVM, אבל על C-Ruby, זאת אומרת שזה הרובי שכולנו מכירים. ובאמת זה צעד ראשון, מי שמכיר או לא, אז ברובי יש איזשהו חוסר בכלי פרופיילינג טובים, יש כל מיני כלים, אבל הם לא מספיק טובים, הם לא מספיק רכשו את הכבוד שלהם לכלים שאתה משתמש בפרודקשן. וזה בעצם כלי ראשון שבאמת נראה די טוב, ואני חושב שהוא אפילו נותן להשתלב תוך פרוסס שרץ בפרודקשן, לייב, ולעשות לו פרופיילינג. כרגע מה שנדמה לי תומכים בפרופיילינג של זיכרון בלבד, אבל זה צעד ראשון, צעד טוב.
אוקיי, אחלה. הייתם הבאו שלי קצרצר, מדי פעם אנחנו מזכירים כל מיני אוסום מסוגים שונים, אוסום מובי, אוסום גו, אוסום פייתון, זה רפוזיטורי שבעצם מכילים רק קובץ רידמי בגיטאב, עם רשימה של כל מיני דברים. נתקלתי לאחרונה באוסום קורסס, כלומר קורסים אונליין של אוניברסיטאות, קצת קשור לאייטם הקודם שהיה לי בנושא של distributed computing. אז יש פה קורסים, אני חושב שכולם במדעי המחשב, על systems, על programming languages, algorithm, CS theory, introduction to CS, machine learning ושונות. אלגוריתמים כאלה מאוד נחמדים של לכל קורס, האם יש לו וידאו, האם יש לו שקפים, האם יש לו מטלות, כלומר תרגילים. וזה קורסים אמיתיים, בתוך אוניברסיטאות אמיתיות, כמו ברקלי, סטנפורד, יוניברסיטי אוף אילינויז, ובקיצור אוניברסיטאות גדולות מהשורה הראשונה בעולם, כמובן בחינם לגמרי. אז האלטרנטיבה יפה למי שלא רוצה ללכת על קורסרה או דברים אחרים, ללמוד ממש, זאת אומרת, אולי לא תואר מלא, אבל קורסים שלמים מאוניברסיטאות המובילות בעולם. אני חושב שזה משהו שהוא בהחלט, בוא נאמר, למי ש... מי שולך לשבת בכלא, אני הייתי לוקחת את זה איתי, או שאם סתם ככה יש לי זמן פנוי, אז זה נראה לי אחלה זמן להעביר, אחלה פטנט להעביר את הזמן.
זה אקדמיים בלבד, או שגם דברים כאלה פחות אקדמיים?
אני חושב שהכל זה אקדמיים, כי זאת אומרת, אני מסתכל על המקור שלהם, של אוניברסיטאות, ורובם גם יש להם את השמות של כמו CS107, CS140, כלומר, קורס מן המניין של אוניברסיטאות, אבל לא יודע, יכול להיות שיש...
כן, נבוא distribution system, parallel program, כן,
functional program. כן, כן, אבל אתם מתחילים ממש מהבייסיקס, כלומר, נתחיל מ-CS theory, לא יודע אם יש פה ממש one-on-one, אבל כן, יש פה גם introduction to CS, כן, יש פה גם דברים שהם מאוד, הנה, יש פה CS one-on-one מסטנפורד, שזה ממש כאילו קורס הראשוני, אתה יודע, בישראל קוראים לזה מבוא למדעי המחשב. גם אם אתה ממש רוצה להתחיל ולעשות היכרות, או בין אם אתה רוצה לקחת קורסים מתקדמים, יש פה בסך הכל די הרבה, וזה מסווג, מקוטלג מאוד יפה.
נחמד.
אוקיי, אחלה. הייתם הבא שלך, אלון, נכון?
הייתם הבא שלי, יש מישהו הוציא בגיטה בזה front-end interview questions, זו רשימה ענקית של מה לשאול, אפשר לשאול ברעיונות שמחפשים מישהו שיודע פרונט-אנד, החל מדברים מטופשים, הדברים תוחכמים מדי. לא יודע, נחמן, תמיד שמחפשים מה לשאול, וזה ברעיונות, זה תמיד קטע קשה, אז אפשר להציץ, לקחת קצת דוגמאות. לא יודע, תמיד אני תמיד שומע את הדברים האלה בצד.
מכיר את זה? אתה מכיר את זה של מישהו שאלה ברעיון, והוא מיד זורק לך את התשובה הנכונה, ואז אתה חושב לעצמך שאלה, או שהוא באמת ממש חכם, או שאלה הפוק.
או שהוא בדיוק היום בבוקר ראה ברעיון קודם, ובדיוק פעם ראשונה נתקל בזה שם.
אז מה עושים? אז איך זה? כאילו מה, עוברים לשאלה הבאה, או ש...
אתה תלוי, שם בצד, אתה מתעלם מהעובדה של התשובה כרגע, לא לחיוב, לא לשלילה, וממשיך הלאה, אם זה פאטרן, אז או שהשאלות שלך תפוקות, או ש...
אני רוצה לספר לך מה יקרה מצחיק, כאילו, אז אוקיי, זה קרה לפני, לא זוכר, זה כמה חודשים, שאלה שהיא לא נורא קלה, ומיד הבן אדם עלה על הפתרון, כאילו עלה על הקיוורד של הפתרון, הוא אמר, אוקיי, צריך להשתמש בסטאק, ואמרתי, וואה, מגניב. ואז כזה חלטתי, אוקיי, טוב, הוא כנראה מכיר את זה. או שהוא אחלה, או שכאילו, אתה יודע, מה קפץ לו להשתמש בסטאק, המבנה הנתונים האולטימטיבי לפתרון הזה, יופי. ואז אני רואה אותו מתחיל לפתור את זה, כאילו נתן כאילו את התשובה הסופית, וננסה לפתור ולא מצליח. ואז הולך ומשתמש במשהו אחר, ולא מצליח. אמרתי, אוקיי, הוא כנראה זכר את השאלה, זכר שאתה צריך להשתמש בסטאק, לא כך זכר איך עושים את זה. אז אני רואה.
אז זה הפריע לו יותר מזה, או ש...
אני לא יודע, אולי, לא יודע אם זה הפריע או לא, אבל זה לא מספיק עזר לו, בוא נאמר.
אולי התכוון לסטאק אוברפלו.
כן, אה?
אוקיי, איפה אנחנו? אז
היינו באינטרוויו קוויסטשן, הדבר הבא זה collection of hidden and not so hidden feature of Git ו-GitHub. כל הדברים שידעתם או לא ידעתם שאפשר לעשות ב-GitHub, ignore white space, adjust tab space, quick quoting, השפעות אימג'ים, גיפים, דיפים, כל מיני פיצ'רים שחלקם שימושים יותר, חלקם שימושים פחות. נחמד.
זה מזכיר לי שאחד הדברים שקצת מעצבנים כשעושים ריוויו במעל גיטאב, זה שעל כל הערה אתה מקבל אימייל. אתה פעם כאילו לא יודע מתי הריוויו סיין את הבט שהנוכחי, ועכשיו אתה יכול כאילו להתחיל לעבוד או ש... לא, כל פעם אתה קורא עוד אימייל ועוד אימייל ועוד אימייל, ואלה אם כן הוא אומר לך, אוקיי, סיימתי, אתה לא יודע.
נכון.
זה קצת מעצבן, אבל יש איזשהו שירות שבעצם רץ מעל גיטאב, וכאילו עושה קוד ריוויו בגיטאב, אבל דאונרייט, וזה אחד הדברים המשמעותיים שמשפרים שם. זה נראה כאילו, אתה יודע, זה כאילו טיפשי, כאילו, למה לזלזל לא עושים את זה בלי צורת? זה כאילו נראה מתבקש שגיטאב יעשו את זה נכון, כלומר, מה, להם זה לא מפריע? הם הרי משתמשים במוצר. להם זה לא מפריע שהם מקבלים אימייל על כל הערה?
קבלים בית שיומי, אני יודע, מארגנים את זה אחרת כנראה.
לא, אבל כתוב, בקודם יש כאילו, יש מאוד, יש את האלמנט של הטריות, כאילו, אם מישהו שואל לך שאלה, או שאתה שואל לך מישהו, שפתח את הפול ריקווסט, אתה רוצה שיקראו את זה כמה שיותר מהר, ותענה את זה כמה שיותר מהר, אתה לא רוצה לחכות בסוף היום או ליום אחרי זה, כי דברים כבר לא טריים בראש. אז יש כאילו אלמנט, יש פה איזשהו אפקט של מיידיות. אבל עדיין צריך להיות איזושהי טרנזקציה, כאילו, אתה שואל מספר שאלות שהן קשורות, אתה לא רוצה לקבל חמישה מילים שונים.
כן, אני מסכים איתך.
טוב, נראה לי שהטרנזקציה זה ברמת כאילו, התערבות אנושית כזו, אתה יודע, יש מוסכמה כזאת שאם יש לך כמה וכמה טעם זאפ, אז זה נגמר, כאילו, הריוויו נגמר. אז כאילו ככה פתרו את זה.
כן, אבל כאילו, אני אומר, אם ככה, אם זה לא חמסאפ, אם יש לי הרבה הערות, ואני עובר וקורא, ותוך כדי שם הערות, אז כל הערה אני כותב ואני עושה סייב. ואז מיד נשלח אימייל. אבל לא סיימתי לקרוא, יכול להיות שאחר כך אני אגלה שהערה הזאת מטופשת, יכול להיות שאני רוצה למחוק אותה, יכול להיות שאחר כך אני אבין בעצמי את התשובה לשאלה ששאלתי. אז אני אומר, כאילו, מצד אחד, אני לא יכול לשמוע את הכל כדראפט, זאת אומרת, אני יכול לראות את הכל כדראפט, אבל זה נראה כאילו, אתה יודע, זה קצת מעצבן, אחר כך אני צריך ללכת לעשות סייב על הכל, ועדיין הבן אדם מקבל 10 אימיילים בזמן שאני רוצה שהוא יקבל אימייל אחד מרוכז עם כל השאלות או כל ההערות שלי. רנט קצר.
טוב, זו האייטם הבא, זה רפוזיטורי, זה לא באמת פרויקט, רפוזיטור של סקוויר, אני אוהב לעשות עליהם סטוקינג, אז די מצאתי את זה, ולא נראה לי שהם הוציאו את זה, או משהו כזה, סתם משהו פנימי שלהם, שהוא במקרה, כאילו, לא אכפת להם לחלוק את זה כנראה עם כל העולם. וזה כמו, קוראים לזה פרוד אנג', פרודקשן אנג'ינירים. וזה נראה לי רפוזיטורי כזה שהם שומרים בו כל מיני סקריפטים, כל מיני דברים לאופרשנס, לדאב-אופס וכו'. ולי אישית זה כזה מרגיש כמו תיבת אוצר כזאת, כי זה המון המון סקריפטים וכלים קטנים, חלקם ב-C, חלקם בפר, חלקם רובי. לא יודע, ממש מעניין, כאילו, סתם לראות מה הם עושים, וכל מיני כלים כאלה מגניבים קטנים. זה נחמד.
מלא פר, לא חשבתי.
כן. הפרויקט הבא, מאמר שמראה איך לשלב MongoDB Go וליצור בעצם JSON API. ממש נחמד, רואים שם טיפה איך Go מייצר מתוך אובייקטים JSONים, זאת אומרת מתוך קלאסים JSONים, יש סינטקס מיוחד, קצת אנוטציה מעל פילדים, ואז סריאלייזרס מייצרים לך JSON אוטומטית. לא שונה ממה שקורה בעולם של ג'אבה למשל, כל מיני סיריאלייזרים מתוחכמים. אותו דבר, ההבדל הוא שזה גו ואתה פחות מצפה ממנו להתנהג כמו ג'אבה, זה נראה די אלגנטי, די נחמד, שווה לקרוא. נמשיך במוד של גו, אז גם
בלטה דותן.
גם לי.
אוקיי. דותן, אתה איתנו? אוקיי. אז בואו נמשיך חלון ואחר כך תלוזה נחזור.
טוב, איפה אנחנו? אוקיי. טאקס. אז נתקלתי בטאקס, שהם אומרים טאקס is like React, but with boaties. React JS זה מה שפייסבוק הוציאו, דיברנו עליו אם אני לא טועה, אז לקחו את זה וקצת הרחיבו את זה, ויולר, קצת הוסיפו לזה דברים, כי ה-React JS הוא ממש רק View Engine פשוט, ניסו קצת להרחיב את זה, נראה נחמד, אבל לא אישית לא שיחקתי עם זה, אבל נראה שהכיוון של React JS מתחיל לתפוס, לוקחים את זה, מפתחים את זה לכל מיני פרויקטים, וזה יחסית חדש בסך הכל.
בפייסבוק איזשהו פרמורק נוסף, זאת אומרת, אותה מפתחת, אני חושב, שהוציאה את React, היא מוציאה פרמורק נוסף, שאתה מוסיף יכולת NPC, סוג של NPC, לא יודע, איזשהו ראשי תיבות אחרים עבור פיראקס, שכחתי משמע, אתה זוכר?
פלאקס?
חזרת. כן, וגם נקלתי במוט.קום, שזה גם React Like, זה אבל יותר חיקוי שלו, יותר סלים ניסו לעשות אותו, לפי מה שאני רואה. סתם, נראה שהכיוון הזה תופס להם. נראה שאנשים אוהבים מאוד את הריאקט הזה, ואני לא כתבתי אותו עדיין.
כן, אנשים אוהבים, אנשים אוהבים. בוא נחזור רגע לדותן, נקראת באמצע, התחלתי לדבר על פייסבוק גו.
כן, אז פייסבוק גו זה עוד רפוזיטורי נחמד וסוג של חבוי, ובעצם זה כל הפרויקטים בגו של פייסבוק. ויש שם די הרבה, כל מיני דברים מגניבים, כמו אני רואה פה connection pooling proxy ל-MongoDB, דברים שגו עושה טוב, כל מיני קונטרולים, כמו daemon controllers, דברים שמתחלקים, שהם יותר DevOpsים, דברים שהם יותר productionים, המון, הכל מהכל, די מגניב, שווה לעבור על זה. יש איזה שלוש דפים של repository.
הפתעת אותי גם שפייסבוק עובדים עם גו, וגם שיש להם מונגו.
ויפה, כן, הרפוזיטורי הזה שלהם, זה יותר אורגניזיישן, את האמת, האורגניזיישן הזה הוא לא כזה ידוע. כאילו זה פשוט github.com/facebook-go.
זה גם צריך מוזר, כאילו למה... כנראה שהוא עניין של בלנדינג, כאילו למה הכי תעשי את זה ברפוזיטורי נפרד, כשיש להם רפוזיטורי של פייסבוק, ויש שם... לא רק C++, יש שם כל מיני דברים, בכל מיני שפות, אז למה את גו ספציפית הכי לא עושים במקום אחר?
אז זהו, אז יש לי תיאוריה לגבי זה, כי אני חושב שגו, ה-dependency management שלו, הוא צריך באמת URL-ים מוצהרים, אז יותר נוח כנראה, וזה סוג של גם ריפוזיטורי, וגם מקום שבו אתה שם את ה-libraries שלך בסוף.
אוקיי. טוב, אחלה, פרק דוזן.
כן, אז דבר הבא, הזכרתם React, אז רשימה של Awesome React, לא יודע אם אמרנו את זה כבר בפודקאסט בעבר, אבל יש באמת ריפוזיטורי מפלצתי של React, גם מפלצתי כי יש שם המון 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 חומר, אני חושב אפילו יותר מאנגולר, וגם מפלצתי כי זה לא היה הרבה זמן כדי לאסוף את כל החומר הזה.
מתי מספיקו? זה היה ממש לפני חודשיים, לא? פחות.
לא, React קיים כבר, אני חושב, שנה פלוס.
React? כן.
אפילו יותר. אני זוכר אפילו שרן, אני חושב שאתה הצגת את זה בפודקאסט, אחד הפודקאסטים בעבר.
יש מצב. לא זוכר מתי, אבל כן, לפחות שנה.
כן, אני כמעט בטוח, אני זוכר שהסברת על ה-JSX, וכן, אני זוכר שזה
היה פה. כן,
זה יותר שני,
כן.
נכון, זה שהם עושים כאילו אינליין כזה, כן.
בדיוק, אני זוכר את זה. אז זהו, יש המון 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 דברים, וזה, לא חושב שזה מפתיע אותי, אני חושב שמה שאני רואה, לפחות מהכיוון שלי, שריאקט בא גם לפתור מצבים שאתה לא רוצה כבר את הסטייט הזה בתוך ה-client side apps שלך. אז זה שהם נותנים לך פיל כזה של סטייטלס, ואתה, את הסטייט שלך מכין מבעוד מועד, ומכניס לתוך הוויים שלך, והם עושים את העבודה הקשה של לעשות את הדיף, ולראות מה השתנה באינטרפייס ולאחל את זה בסוף. אני חושב שזה פתרון באמת נכון.
כן. לא צריך לעבוד עם זה, אבל זה נראה שכולם ממש אוהבים את זה.
יש הרבה פרשינג על אנגולר דרך אגב, אם כבר מדברים בזמן האחרון. כלומר, גם הסיפור הזה של אנגולר 2 ששובר, אולי הוא נכון מבחינת אינג'ינירינג, מבחינת קומיוניטי הוא כואב, וגם הפוסט הזה של פיטר פול קוך, ההולנדי הזה שמריץ את קווילסמול, ואחד מהוותיקי הסקריפט והדפדפנים, שכתב על כמה אנגולר הוא אולי פרומות שמתאים לאנשי בקאנד, אבל הוא לא מתאים לפרונטאנד, ויש לו בעיות רציניות של פרפורמס וכו', שזה אולי לא הכל שם חדשות, אבל זה פעם ראשונה שאני רואה כזה בשינג ממישהו בפוזיציה כזאת, אנגולר. קיצור, אז אנגולר סובל בשמן האחרון, ונראה שריאקט הוא זה שלוקח את הסכים, ולא כל כך.
אבל ריאקט זה לא מחליף את אנגולר.
זה לא מחליף אחד לאחד, אבל זה כן...
זה רק ה-View Engine React.
נכון, זה לא מחליף אחד לאחד, אבל זה כן מחליף חלק פשוטי מהעבודה עם אנגולר. אני מסכים, זה לא מחליף את כל הפיצ'ר.
אני לא רואה את זה כמחליף שלו, אני רואה אותו כיכולים להחליף חלק מהאנגולר בריאקט.
אבל ריאקט הולך עם סטאק משלו, ויש את פלאקס או אלטרנטיבות אחרות, אבל הסטאק ככולו הוא כן מחליף את אנגולר. נכון שרק ריאקט עצמו הוא הוויו, אבל אם אתה הולך עם ריאקט ועם כל הסטאק לריאקט, אז אתה כן מחליף את אנגולר.
כן, ריאקט מאלץ אותך לחשוב אחרת, ובאמת לאמץ סטאק שונה, שלפי מה שראיתי, לפחות פלאקס, זה באמת מה שנקרא אוסף של חוכמות שבסוף מגיע אליהן, שאתה עובד עם אפליקציות מאוד מורכבות, קליינט מאוד מורכב. אז אתה מגיע לדברים האלה, וריאקט באמת עוזר לך להגיע לזה. כי זה כמו ההבדל בין נניח לעבוד רק עם ג'ייקוורי, לבין להתקדם שלב ולעבוד עם אנגולר. ונראה לי שריאקט זה להתקדם שלב, לא לעבוד עם אנגולר, לעבוד עם ריאקט, להתקדם שלב קדימה. כי בכל שלב, בכל התקדמות שלב כזאת, מישהו עושה לך את העבודה שהיית אמור לעשות. אז אתה מתקדם מג'ייקוורי לאנגולר, אז אנגולר עושה לך הרבה מהדברים שהיית אמור לעשות ג'ייקוורי, שזה ביינדינג וסדר ומה שאתה רוצה. וכשאתה מתקדם מאנגולר לדברים כמו ריאקט, כולל ריאקט עצמו, אז הוא עושה לך את העבודה במובן שהוא עושה לך את הדום טרי דיף הזה. אז זה דברים שכביכול היית עושה לבד או שפרמורקים היו עושים לך, אבל זה היה מאוד סטייטפול. וריאקט בא ואומר לך, אני תן לי את הסטייט, אני אסתכל על מה יש שם, מה אמור להיות, אני אעשה את הדיף, אני אעשה את ההחלפות בצורה שהיא מסתכלת על פרפורמנס בצורה טובה, בוא נגיד ככה.
מעניין, תראה, אני יכול להגיד לך שהפרויקט האחרון שעשיתי עם אנגולר הוא קצת גדל וקצת באמת התחלתי לקלל את האנגולר על כל מיני בעיות שלו, גם בעיות של פרפורמנס שעושה לי כמה פעמים את אותו דבר ואת צריך להתחיל לעשות כל מיני הקים כאלה כדי למנוע לו את זה, הוא קצת התחיל להצבן אותי ובאמת אמרתי שצריך לחפש איזה אלטרנטיבה יותר נוחה. זה רעיון?
כן, חפש את הכתבה הזו של PPK, פיטר פול קלו, אני חושב שזה השם שלו. כן, ואני אשים ללינק, יש שם הסבר די מפורט על למה הוא חושב ש... זאת אומרת, יש לך תתברות גם באנגולר, אבל בפוסט הזה הוא מצביע על כמה חסרונות שבעיניו הם מאוד משמעותיים.
כתב שם נכון שזה פור Java Backend Developers כתוב, משהו כזה.
זה אומר שנכתב עבור מפתחי Backend בג'אווה, מבחינתו זה כמו לקחת JSP, אבל עשינו אותו בבראוזר. וזאת משהו שזה לא נכונה למפתחי פרונטנד, וזה אחד, אבל כל זה עוד יכול להיות בסדר, אם שום דבר לא נפגע, הבעיה שהנפגע העיקרי מכל זה פרפורמנס.
כן, אני חושב שהייתה לי תחושה בבטן כזו לגבי אנגולר, שאני לא תמיד אהבתי את זה, כאילו, לפעמים השתמשתי באנגולר כדי לעשות דברים מהר, וזה היה ממש נחמד, אבל איכשהו זה היה פחות נכון במובן של נכונות. אז עכשיו הדברים האלה מתחילים לצוף, מהמעבר מ-1.3 ל-2.0, זה מרגיז המון אנשים ומפתחים, והמון שואלים את השאלה אם באמת, אם צריך לשבור כל כך, לשכתב מ-0, אז האם זה באמת אומר שריאקט כל הזמן, סליחה, שאנגולר כל הזמן הזה היה לא טוב. והוספתי תוך כדי שאתם דיברתם לינק ל-ihateangular.com, שתתפלו, זה קהילה שלמה שקמה על השנאה לאנגולר. ואני מניח שמה שעשה לזה טריגרינג, דרך אגב, זה קהילה ממש חיה, אני רואה פה לפני 7 שעות וכו'. אבל הטריגר היה כנראה המעבר לאנגולר 2.0, ובעצם ההתנערות הזאת, או אפשר לקרוא לזה התנערות מהקהילה הקיימת, ולהגיד אנחנו משכתבים את הכל מאפס, והכל הולך להישבר, ותעקבו אחרינו, כאילו, follow us.
אני לא חושב אותי לפתח פרונטן לדוגמה, אבל הפרספקטיבה שלי היא שאנגולר הוא טוב כי הוא פשוט, הוא טוב לדברים פשוטים וקטנים, בין שדברים גדולים ומסובכים. כן, יש לו למעט חסרונות, ואת צריך להסתכל על פרמוקים אחרים. עד עכשיו אמבר נתן פייט, אבל אמבר הוא מאוד מורכב.
אני לא אוהב את אמבר, אני כאילו, אני אישית יותר אוהב את אנגולר מאמבר. אני יודע שבטח אני ארוג אותי, אבל...
לא, אבל אני אומר כאילו, אמבר זה פתרון שהוא לדברים שהם בסקייל יותר גדול, כאילו הוא פותר לא מעט מבעיות הפרפורמנס, ועדיין כולם, אבל הוא די מורכב, ונראה שריאקט הוא מוצא איזשהו נישה שגם כאילו, זה גם חשיבה שונה, וגם אין עוד בעיות הפרפורמנס. אז זה כאילו, אתה יודע, זה כאילו קלין סטארט כזה. אז כאילו, זה נראה שהוא זוכה לא מעט לפופולריות. אבל... לא יודע, אני עד עכשיו השתמשתי באנגולר של כל מיני דברים יחצית קטנים, וזה מאוד קל, זה מאוד נוח. כאילו, הבעיות הפרפורמנס שנתקלים באפליקציות גדולות, לא נתקלתי בהם. אז זאת אומרת, אני לא חושב שסבלת מהחיצונות שלו.
נכון, לגמרי. זה משהו שהוא מצוין לדברים קטנים, אפילו בינוניים. כאילו, קשה טיפה להגדיר מה זה קטן, כל אחד רואה את זה, או בינוני, כל אחד רואה את זה אחרת. אבל כן, זה קליפ, נקרא לזה קליפ פרוטוטייפינג ממש ממש טוב.
הרגת אותו, זה הרבה יותר מפרוטוטייפינג, אבל בסדר.
לא יודע, ככה זה מרגיש, כאילו אתה מפתח משהו, עכשיו, אני לא יודע, פה נכנסת שאלה שאתם יכולים לענות עליה, ואיך אתה מרגיש עם זה שאתה הולך עם משהו שאתה רואה אותו קדימה, שהוא לא הולך להחזיק לך אפליקציה מאוד מורכבת. כי לעשות את המיגרשן הזה בריל טיים, ממשהו שהוא אנגולרי למשהו אחר, וראיתי את זה, ראיתי קוד בייסס של אנגולר שהם נסים לעשות להם פורטינג למשהו אחר, זה פשוט גיהנום עלי אדמות, זה קצת מפחיד.
לא, אני חושב שאפשר לפתור את הדברים. יש הרבה, אני נתקלתי גם שהרבה עושים טעויות, נגיד באנגולר, שאתה בשנייה עובר על הקוד ומסדר את זה, בעיות פרפורמנס, שפשוט, א', זה בעיה גם בדוקומנטציה של האנגולר, שהדיפולט שם זה two-way binding, שהרבה פעמים לא משתמשים בהם. עכשיו, זה הורג אותך, two-way binding הזה. בהרבה פעמים אתה דוחף משהו למסך ולא משנה אותו. ואז תשתמש ב-one-way binding, וזה, השינוי פרפורמנס הם מטורפים. אני חושב שזה גם מה שחסר שם באנגולר עצמו, שהם לא מסבירים על פרפורמנס בכלל.
מה שכן אני חושב שצריך לתת להם את הכבוד, זה הטסטינג, שהם עשו בית ספר, אני חושב, מכל העולם, של איך לעשות טסטינג לפרונט-אנד. אני עוד לא ראיתי פה שיש תורה כזאת יפה, אני חושב שמאז כאילו רובי אנרייס לא ראיתי דבר ברמה הזאת. אז את זה כן אנחנו צריך לתת להם, ואני לא ראיתי, לא ריאקט ולא אמבר ולא בטח שוב בטח, או אף רמוק אחר שבאמת מדגיש את זה, ובונה כלים מסביב לזה, ובכל טיוטוריאל אתה קודם כל כותב טסטים, ואחר כך כותב את הפונקציונות עצמה. אז זה איך למשהו שבאמת צריך לתת להם את הכבוד הזה.
כן, נגיע מה. עשו עבודה טובה בסך הכל, אפשר להרוג אותם. אני עדיין, אם אני מראים משהו, אז...
הם הורגים את עצמם.
נכון, אבל אם עכשיו ברגע שיצא כבר 2, אז אני לא יודע אם אני הולך על 2 או מנסה פלקס או משהו כזה.
זה בערך כולם, כן? אני חושב שהמון המון אומרים, אנחנו לא הולכים לך לעבור ל-2. יש המון המון קוד בייס ב-1.3.
לא, זה בסדר. להעביר קוד בייס זה תמיד קשה. זה בעיה. זה בעיה קשה, שמורגים קהילה קיימת. אבל אם עכשיו אתה מתחיל פרויקט חדש, לא יודע. שאלה מעניינת מה לבחור.
נכון, אני חושב שאם אני אישית הייתי צריך משהו לעשות שהוא משהו quick and dirty, משהו מהיר בסקופ קטן, עדיין הייתי הולך על אנגולר, כי באמת זה נותן time to market מאוד מהיר. אבל לחשוב על מוצר שלם שאתה בונה אותו ואתה רוצה לעשות אותו, נניח client side, שתי אפשרויות היחידות שיש לי בראש זה אמבר קודם ואחרי זה ריאקט והסטאק של ריאקט.
אוקיי.
אוקיי, speaking of performance, האייטם הבא הוא גם קשור לזה, אלון, תסכים.
יש איזה וידאו באורך בינוני, 12 דקות, 13 דקות, לא יודע איך להגדיר, על הסבר על... הסבר קצר בין CSS performance לעומת JS performance באנימיישן. אז שהוא מתחיל מזה שהוא אומר, כולם אומרים ברור לעשות CSS אנימיישן, תראה את הפרופיילר שלך, איך הוא נקי לעומת JavaScript שאתה עושה אנימיישן, וכל הברים קופצים ב-Developer Tool וב-CSS הכל פלט, ואז שהוא מתחיל לעשות drill down ומתחיל להראות CPU usage ואיך דברים מתנהגים, הוא בעצם הוא... מראה שברוב המקרים דווקא JavaScript animation מתנהג יותר טוב מבחינת פרפורמנס. בסוף המסקנה היא כמובן, תבדוק לבד מה שמתאים לך לכל דבר, אבל לא יודע, הכלל אצבע מי שמכיר שמע שעדיף לעשות CSS animation מול JS animation, הוא די שובר אותו שם, מראה frame per second, מראה איך... איזושהי אנימיישן כאילו קשה לה לעשות את זה ב-CSS ובג'אבסקריפט היא חלקה, וזה לא ארוך מדי, ופותח את הראש לדעת שלא ישר לרוץ על CSS אנימיישן.
מעניין אם זה גם נורך במוביל דיווייסס שונים. אז זה דעתי הקונסרט, כלומר, אני בדיוק, לדעת שאני צריך, לא כל כך משנה איך עושים את זה, לא רואים את זה, כלומר, אני לא עושה דברים מורכבים. עושה דברים פשוטים, ולא רואים את זה ב-CSS וג'אבסקריפט, אבל במוביל לפעמים כאן רואים.
כן, לא, הוא גם מדבר שם על השוואה בין בראוזר, הוא מדבר על WebKit, איך הם מתנהגים לעומת פיירפוקס, שפיירפוקס דווקא מתנהג יותר טוב CSS אנימיישן לעומת חרום, עדיין JavaScript אנימיישן יותר טוב, אם אני זוכר נכון, הוא אמר שם. זה שוב, זה מקרה טסט ספציפי, וכמו שאומר, צריך לבדוק כל מקרה לגופו, אבל אז במובייל צריך לבדוק את זה, אבל לא לרוץ ישר, אם מישהו בא להגיד, לא, אני לא אעשה את זה ב-JavaScript, אני אעשה ב-CSS כי פרפורמנס, אז זה לא בהכרח נכון, זה תלוי מה אתם עושים, ולפעמים יותר קל לעשות ב-JavaScript. יש דברים שהרבה יותר קשה ב-JavaScript, אבל כל מקרה לגופו. טוב, בהמשך הפרפורמנס, וואי, יצא נושא של פרפורמנס בסוף, בסוף הצלחנו רק את, יש פה איזה אוטומטיק חרום פרופיילינג, שהלינק פה קפץ, זה לא זה, טוב, נעדכן את הלינק אחרי זה, זה לינק שפול אייריש שם על Node.js, ש... Node.js שמנטר את החרום דרך ה-API של הפרפורמנס, ואתה מושג כל מיני, מראה איך הוא מוציא שם כל מיני סטטיסטיקות על החרום, על ביצועים, על רנדרינג, על דברים, וזה מעניין, אתה יכול ככה לנטר דף ולעשות עם זה כל מיני דברים שיש לך בעיות פרפורמנס, לאחרונה, לשמחתי, לא נתקלתי בכל מיני בעיות פרפורמנס, אז אני לא צריך את זה, אבל טוב שיהיה בצד.
אוקיי, רגע, אבל הלינק ששמת לא קשור.
הלינק קפץ פה לדעתי בערבוב, אני אסדר את זה עוד שנייה. אני כבר אסדר את זה.
טוב, שלמי הסעיף הבא, אני לא רואה.
טוב, האייטם הבא נקרא Search Kick. סרצ'קיק זה ספרייה, קצת התאכזבתי מהתיאור שלה, אני חושב שהוא פחות מייצג את מה שזה עושה, כי הם קוראים לזה Intelligent Search Made Easy, אבל זו ספרייה שבעצם לוקחת את Elastic Search ואת Active Record של רובי, ועושה הכלאה בין השניים, ונותנת לך בעצם Search Engine מעל האובייקטים שלך, כשהם חושפים יכולות מתקדמות של Elastic Search, כמו Boosting וכו', ונראה לי שלכן הם קראו לזה Search Kick learns what your users are looking for. אז כאילו הבוסטינג מושפע מכל מיני פרמטרים שקשורים לאיך שאתה שומר דברים בדאטאבייס וב-Elastic Search. זהו, נראה ספרייה שהיא מיועדת להחליף את טייר, שזה... סוג של משהו שמאוד, אני מכיר שמאוד נפוץ בעולם של רובי, לפחות מיועדת להחליף את זה באינסטקארט, שהם הוציאו את הספרייה הזאת. אז נראה מעניין, לא ניסיתי, אני יותר עובד עם טייר עדיין, זה.
טוב. הדבר הבא זה לא משטול, זה וואטסאפ ווב. אני מניח שכולם שמו שוואטסאפ הוציאו ווב קליינט. עכשיו אותי זה בדיוק עניין, כי עזרתי לאיזה חברה באיזה פרויקט של... שהם עשו איזה קליינט לוואטסאפ, והשתמשו בוואטסאפ API, זה פרויקט PHP בגיטאב, שמנוהל על ידי איזה מישהו קצת דיקטטור, שמוחק קומנטים ושאלות של אנשים בגיטאב. אבל מה שמעניין בוואטסאפ, א', כל, זה מאוד יפה לראות את האינטגריישן שעשו שם בין, בלוגין, והתהליך כניסה הוא מאוד יפה לדעתי ומאוד נעים, ואפשר ללמוד מזה דברים. דבר שני, זה אפליקציה שדי קטלו אותה כי עובד רק בחום, רק ווב סוקט, בעצם הפלאפון שלך הוא נהיה סרבר, ארכיטקטורה מאוד מוזרה שבנויה כדי שלא יעשו להם קליינטים פיראטים, ולא יקחו שם את הקוד וכל אחד יתחיל להוציא אותו לאיזה קליינט. זה עשו שם איזה מנגנון מטופש כזה, שבעצם הפלאפון שלך נהיה סרבר. עשיתי איזה קצת ריברס אנג'ינרינג כי זה עניין אותי, כי יש שם דברים מעניינים של איך שהם עשו, לא שהייתי מרים ככה משהו, אבל... זה אפליקציה שעובד קודם כל רק עם ווב סוקט, בלי לונג פולינג וכל מיני דברים כאלה, ופייל סיסטם, הם השתמשו בטכנולוגיות החדשות, בגלל זה זה גם רצה לחום.
אבל כשאתה אומר שזה עובד, שמחובר טלפון כסרבר, אז מה, זה מתחבר דרך הווי-פיי לטלפון?
לא, אתה עושה אינטגרציה, א', זה ממש יפה האינטגרציה שלהם, אתה מקבל QR קוד על המסך, סורק אותו דרך האפליקציה של הוואטסאפ, זה עובד תוך שנייה, ומאז... מה שקורה, יש לך פיר טו פיר בין המחשב שלך לפלאפון. והפלאפון שולח בווב סוקט הודעות למחשב, דרך איזה ווב סרבר, וכל פעם שאתה מקבל הודעה לוואטסאפ בפלאפון, הוא שולח הודעה ל...
אבל זה פיר טו פיר ברמה של ממש כאילו באותה... זאת אומרת, גם אם נמצא על...
לא, אתה יכול להיות מאחורי נת, אתה לא חייב להיות על אותה רשת.
אוקיי.
הוא מקבל איזשהו קוד, ואז הוא מעביר אותו דרך השרת שלהם, וכל התחכום הזה שהם עשו זה כדי שלא יעשו להם קליינטים פיראטים.
אז... הוא בכל אחד, הוא עושה בוואטסאפ API.
אז רגע, באיזה פרמוק זה כתוב? פספסת?
בריאקט.
יפה.
כן, לא הספקתי, כן, רגע, כבר שמחתי שדיברנו על זה רגע, כן. כתוב בריאקט. אבל אני לא יודע איזה פרימורק על ריאק.
זהו, אז הם לקחו... אני גם כמוך, נראה לי שנינו עשינו איזה ריברס אינג'ינירינג באותו זמן. הם לקחו ריאק, הם לקחו את אמפרסנד, כמה דברים מאמפרסנד,
אנדרסקור הם לקחו, אבל...
בדיוק, אמפרסנד זה כאילו סוג של אבולוציה של בקבון, ככה הם טוענים. הם לקחו איבנטים איתר שלהם ועוד כמה דברים מהפרימורק, וזהו, והם סוג של עשו את זה לבד, כאילו, אני לא חושב שזה כאילו פלקס ארכיטקצ'ר מוצהר.
אחד הדברים המפתיעים, שאתה עושה view source, אתה רואה המון קבצים, כאילו של JavaScript, במקום, אתה יודע, כולם הרי מקבצים את הכל לתוך קבוצ אחד, הם לא תורכים לעשות את זה.
כלומר, יש פעמים... הם עשו את זה חלק, חלק.
יש לך קומנטים, יהיה לך קל לעשות reverse engineering, כן? שתבין מה זה. כן, לא, אבל די, ממש קטלו אותה, אבל יש איזה מאמר, הוספתי שם את הלינק, על WhatsApp doesn't understand the web, על זה, שזה עובד, שאין קליינט קודם כל לאייפון, בגלל הארכיטקטורה המצחיקה הזאת, ושאתה חייב שהפלאפון שלך יהיה דולק, ושבסוללה חלשה הם גם מפסיקים לעשות push notification מהפלאפון, זאת אומרת, כנראה זה אוכל הרבה את הסוללה, ושזה עובד רק בחום. אבל אני חושב שהם עשו שם דברים, אפשר להבין למה הם עשו את זה. כשאתה מבין שהם רצו להגן על עצמם שלא יגנבו להם, אז זה הגיוני ומעניין.
אחד הדברים הנחמדים במאמר שקישרת אליו זה התמונות, או גיף, אנימטד גיפס, כל מיני דמויות מסרטים שעשיים.
אז נשים את זה במצחיק למטה גם.
אחלה. מי הבא?
טוב, הייתם הבאים, שני הייתם שקשורים לויזואליזציה. אחד נקרא, פרויקט שנקרא מוזייק. זה בעצם גרפים וכולי, D3, D3, React, Node.js, נחמד לראות בדעת, להכיר. הפרויקט השני, טיפה יותר מרגש, נקרא EPOC, וזה של Fastly. Fastly, מי שמכיר, זה CDN מאוד פופולרי, גיטה משתמשים בו, Fast Company וכולי, ושופיפיי למשל. והם הוציאו סוג של real-time visualization library. נחמד. אני בזווית האישית שלי קורא את הקוד שלו, זה נחמד, נחמד לראות.
יפה, נראה גם, נראה יפה, גרפית.
כן.
אוקיי, יש לך סריה, אז רוצה זה קטן.
נמשיך. אז עוד איזשהו מאמר של UI Style Guides. אז מאמר באמת סוג של אוסף, קולקשן של המון המון, לא רק UIs, אלא גם Style Guides. שזה מה שמקיף את ההחלטות שלוקחים ב-UI. מלא ווידג'טים, מלא סגנונות, חלקם אתה יכול גם לקחת תאורית, חלקם אתה יכול לקחת דברים שהם פריביז, נחמד בתור לשים במגירה וכשרוצים לבנות איזשהו מוצר חדש, ללכת לשם. מאמר הבא בתור, Android MVX, בעצם מאמר שמתאר איזושהי ארכיטקטורה של סוג של code-only Android views. אני מסביר למה XML זה שביר, זה תופעה שאנחנו רואים אותה כבר בהמון פלטפורמות, המון טכנולוגיות לא ספציפי לאנדרואיד, שיש איזשהו view technology מבוסס XML, ואז באים ומגלים את החיוביות לעשות את זה code-only וכו'. אז המאמר פה נותן כמה דרכים לעשות את זה, איך שהבחור שכתב את המאמר ראה לנכון, נראה מעניין. מאמר הבא, גם מסוג הדברים שאני אוהב לקרוא, זה סוג של PDF כזה, שנוצר על ידי NASA וה-JPL, ונקרא Rules for Developing Safety Critical Code. וזה משוק הדברים שאתה קורא לא כדי לקבל משם, אתה יודע, עצות איך לפתח דברים ביום יום שלך ובווב ובסטארט-אפים וכו', אלא אני רואה את זה סוג הדברים של כאילו בוא נראה איך עושים את זה בתעשיות אחרות ומה אני לעולם לא אעשה, לא יצא לי לעשות, לא יצא לי לעבוד בנאסה אני מניח, אז נחמד לראות איך הם עושים דברים. והפוקוס פה הוא על בעצם תכנות בסי, על מה לעשות ומה לא לעשות וכל מיני חוקים כאלה. וסתם נחמד להשאיר, להכיר משהו שהוא מחוץ לתבנית היומיומית של הפיתוח.
כן, זה נחמד, יש פה חפיפה, א' זה PDF כזה בשחור לבן כזה מעצבן שרואים רק בדרך כלל במאמרים אקדמיים.
אבל קצר יחסית.
כן, יש חוקים סך הכל, אני חושב שהם מוכרים לרובנו, נגיד אחד החוקים זה לא לכתוב פונקציה שהיא יותר עמוקה מנגיד דעת אחד. במילים, אנחנו קוראים לפוק השיבר, שפונקציה לא תהיה יותר ארוכה משיבר, אבל מה שבכל ספר תקנות זה שונה, בפייתון זה 4 שורות, ב-C זה אולי 20 סנטימטר, בפייתון, איך לעשות הקצאות זיכרון, איך לנקות זיכרון, יש פה דברים האלה.
היינו פוקוס של קריטיקל קוד ברמה שהחללית שלהם לא יכולה לטעות, כאילו, זו הכוונה שלהם.
כן, כן.
זה לא שאתה משולח למאדים וזה נוחת בכוכב אחר ועושה, טוב, הלך הטסט, נעשות אחד.
כן, זה לא שזה עובד במטרים ואז אימפריאל, כאילו. זה תמיד כיף לצחוק על פרויקטים כאלה, לא? שמשקיעים בהם מיליוני דולרים ואז זה פשוט מתרסקים בחלקיק שנייה, בגלל שמישהו עשה איזושהי טעות חישוב בקוד עדה.
אם שלחו, נאסה שלחו את זה, היה לא מזמן באמת איזה דברים שאמורים להגיע באיזה שנת 2035 לכל מיני יעדים מזוהים, ויש את הבאג הזה של השעוני אוברקלוק, שב-2035 נגמר הזמן. במספר השניות הרי הוא מהראשון לראשון 1970, וב-2035 אתה עושה אינט אוברפלו, אז המערכות התחילו לקרוס, אז צריך, זה הבאג 2000 האמיתי בעצם, אז יש להם כנראה כל מיני דברים שהם לא חשבו עליהם, שאפו לחלל.
שמע, לפחות יש עוד ארגון ששולח, מייעד לשלוח ליעדים, שזה מגיע ב-2035 חוץ מדואר ישראל. גם דואר ישראל צריך להתחיל לעבור על האינטג'רים שלו.
אתה רואה שיוטיוב שינו הכל ללונגים, עכשיו, בביו.
כן, היום אמר כזה, כן.
זה היה תלול
גנגאם סטייל.
מה זה היה? ג'סטין ביבר שבר לנו את הקוד?
לא, גנגאם סטייל, גנגאם סטייל. עברת את השני מיליארד, את האינט מקס וגן.
כן. סתם, תעלו פרסומי.
כן.
אוקיי, what the fuck, תותן.
כן, יש פה איזה שני what the fuck ששמתי. לא כי הם באמת what the fuck, אלא פשוט זה קרה בשבוע. זה, יש איזשהו פרויקט שכבר עכשיו הוא הפך להיות מפורסם. יצא לפני כמה, 4 ימים, אני חושב, או יומיים אפילו, אני לא זוכר אפילו. שנקרא LibReboard. בעצם החברה האלה, או הבן אדם הזה, לקח את טרלו, וממש בקלות מוזרה, פשוט שכפל את כל הפרויקט והפך אותו לאופן סורס. היום הריפוזיטורי הזה הוא כבר קיבל טייק דאון מגיטאב, אבל לא בגלל שהוא העתיק את הפרויקט, אלא בגלל שהוא העתיק את הסטיילים, הוא לקח ממש את ה-CSS של טרלו ושתה אותו בפרויקט שלו. אני זוכר, ואני כבר הספקתי למזלי להסתכל על הקוד שלו, זה היה פרויקט מבוסס מטאור, אז רן פה בטח היה יכול להיות כיף לקרוא את הקוד, אבל את האמת שממש מרשים, כאילו, ממש בקלות בלתי נסבלת, הוא עשה את השכפול הזה של פרויקט, פרויקט מסחרי, והפך אותו לאופן סורס, סוג של מגניב.
שכן שלנו, בחור טורקי.
כן?
אפילו השם שלו הוא שם שמתחליטים, יאסר ICLI.
ICLI?
יפה. הנה, הקוד עדיין קיים, הקוד נמצא ב-git.libreload.com.
כן, כן.
וכן, מבוסס מטאור, זה יפה, מרשים. ובאותו זמן, בעצם, יצא פרויקט נוסף שנקרא Paperwork, וזה בעצם שכפול או אלטרנטיב לאברנוט, לוואנוט, לגוגל קיפ וכו'. ששוב המטרה שלו לתת לך כלי שמחליף את הכלים האלו, שאתה יכול להריץ אצלך בחווה או בבית או איפה שאתה לא רוצה. נראה גם מאוד פולישט. באמת הוואט דה פאק, כאילו, מה קורה פה? כאילו, כל הכלים המסחרים הופכים להיות אופן סורס עכשיו, אנשים כאילו משכפלים כלים מסחרים כאילו מחר. זהו, מעניין.
תראה, אבל זה לא, כלים חינם הם זה לא, לא מפריע לי שהם לא, כאילו, אני יודע, גם גוגל קיפ, כאילו, מה כבר יש שם? סחי נוטים. נשמע פשוט, לא?
לא, אברנוט, וואנוט, לא יודע. אתה יודע, אתה יכול להמשיך להשתמש בגוגל קיפ, זה לא עולה כסף.
כן.
וגם טרלו. זה כאילו סימן שאלה שאנשים שואלים, כאילו, למה לשכפל משהו שהוא חינמי? נכון, יש תמיד את הצורך שזה יהיה אצלך בבית, אבל אז הייתי אומר, תעשה סלייס של המוצר, כאילו למה ממש, כאילו שכפל את כל ה-use cases וכל הפיצ'רים, חוץ משיימום.
שיימום, תרגיל, כאילו הוכחה, לא יודע, אולי הוא בדיוק היה בין עבודות, והיה לו זמן.
כן, זהו, אז זה קורה באמת השבוע, יכול להיות שעד שנסיים את הפודקאסט יצא עוד איזשהו שכפול כזה, זה מגניב.
כן?
אוקיי, אחלה. דותן, אתה עדיין שם, איך על זה?
כן, אז פלייט, אז בעצם אם שמת קודם סוואגר, אז עשיתי מתישהו לפני איזה חודשיים מעבר על כל מיני בעצם ספריות שלוקחות קוד והפכות אותו לדוקומנטציה מודרנית, לא אגיד ג'אווה דוק או משהו כזה, אלא דוקומנטציה מודרנית, API נעים לעין שאתה יכול לקרוא, שנראה טוב, ולייצר מזה אתר, וכולי, מה שמאוד נפוץ היום לעשות. באמת סוואגר זה היה אחד הדברים שראיתי, וגם סלייט. אישית התכווננתי יותר לסלייט, ואפשר לראות דוגמאות של זה ברפוזיטורי, יש את טראביס CI, יש את מוזילה שם, יש משתמשים בזה, יש את אפיום, דיוולה, ועוד כמה חבר'ה שכבר עובדים עם סלייט. זאת אומרת, חיברו את זה לקוד שלהם כנראה ומייצרים מזה API אוטומטית. זה נראה ממש טוב, ממש סליק ונחמד.
נראה יפה, UI.
כן. מאמר הבא של רוב קונרי. אתם זוכרים את רוב קונרי?
לא.
אלון, אתה אמור לזכור.
מה אני אעשה? לא זוכר. לא חלש בשמות.
אז רוב קונרי היה דמות משמעותית בעולם הדוטנט.
מחקתי את ההיסטוריה הזאת מעברי, עד גלה.
היה לו, אני חושב שהוא באמת כאילו פרץ לתודעה כשהיה לו ספריית ORM של דוטנט שנקראה סאבסוניק, ואני ממש עכשיו עולים לי זיכרונות, אני ממש מופתע מעצמי, אבל סאבסוניק היה לפני כל הנטי טיפרם או כל ה-ORMים הנפוצים בדוטנט, ומה שהוא עשה, הוא פשוט ייצר קוד, זה לא היה פרמו, פשוט ג'נרט מלא קוד ועל בסיס האנטיטיז שלך, שאתה רוצה לעשות להם ORM כביכול, וזה היה סאבסוניק, ואני זוכר שהרבה זמן הוא היה פשוט פרויקט טוב בתקופה ההיא, לא זוכר מבחינת שנים מתי זה היה, עכשיו 2000 ואולי 6-7, ומשם הוא המשיך, הוא, אני חושב הדבר האחרון שהוא עשה היה טקפאב, הוא היה, אני חושב, הפאונדר של זה, הוא עשה הרבה דברים מעניינים וטובים. בעצם במאמר הזה הוא לקח קוואט של סטיב ג'ובס, staying hungry, staying foolish, מהנאום המפורסם של סטיב ג'ובס, והוא הראה בעצם איך בן אדם שהוא כמוהו, טכנולוג, שעבר די הרבה בחיים, איך הוא חוזר אחורה לזה ולמה בכלל הוא צריך להישאר foolish והנגרי וכו'. הוא בעצם אומר, לא ארוס לכם את המאמר, אבל הוא חוזר back to basics. שבאמת זה משהו שתמיד טוב לעשות. אז זה מעניין, מעניין לקרוא.
תגיד, זה רק שהוא דומה לשון קונרי? או שזה בדיחה כזאת?
אני לא יודע. יכול שזה בדיחה. לא בטוח.
אוקיי, נכון. לא, זאת אומרת, יש תמונה אחת שבה הוא לא נראה ככה, ויש תמונה אחת שבה הוא נראה ממש כמו שון קונרי. אז זה כנראה בדיחה. אוקיי.
כנראה, כן.
אימייל, לגוד...
כן, אימייל לגוד פארטס. זה מאמר קצת על אימיילים, איך אימיילים עובדים, קצת למי שעובד עם אימיילים, זה יכול להיות מעניין. זהו, שווה לקרוא, זה אחד, שוב, תחום כזה שאתה לא באמת מתעניין, או תחום לא-לבלי כזה, שאני אישית מאוד כיף לי לחזור לשם, ולראות איך דברים עובדים, ואיך זה בנוי, ולחזור לבייסיקס. גם מאמר שמעניין וכיף לקרוא. והאייטם האחרון זה סוג של, זה גם ג'ם לא חדש, אבל ג'ם ברובי, שמי שרוצה לעשות טסטינג באקטיב רקורד ורוצה לקחת זווית נוספת על שלל הזוויות השונות שיש לעשות טסטינג באקטיב רקורד היום, יכול לעבוד עם NullDB, זה פשוט אדפטר כמו SQLite, כמו Postgres וכו', שפשוט לא עושה כלום, NullDB, וזה מייצר טסטים מהירים. זה נחמד גם לנסות.
יכול להשתמש באדפטר של MSQL, הוא עושה את הדבר.
כן, יכול גם MSQL. יפה. לא, התכוונתי להגיד, אתה יכול להשתמש ב-SQLite ו-in-memory, זה בערך אותו דבר, אבל זה סוג של עוד אופציה. לא חסר אופציות בעולם של רובי.
זה משהו שבמקור כתב אבדי גרין, לא?
נכון, כן, כן.
אוקיי. טוב, אנחנו הגענו לקראת הסוף, לקטע הומוריסטי, אז יש לנו פה איזה כמה אייטם קצרצרים. אז אחד זה סדרת תמונות שממחישות את ה-learning curves, את עקומת הלימוד של שפות תכנות פופולריות, אז למשל JavaScript, הם תמיד ככה, יש להם שני קווים, של פרודוקטיביות לעומת הערכה העצמית, self-assessment. אז ב-JavaScript, אז הפרודוקטיביות והערכת הפרודוקטיביות גבוהה והערכה העצמית נמוכה, ברגע שאתה לומד קולבקס, הערכה עצמית עולה פלאים, אבל פרודוקטיביות יורדת. בג'אבה, פרודוקטיביות לעומת הערכה עצמית, נקודת המפנה היא שאתה לומד design patterns. קיצור, תסתכלו על זה משעה שהיה כל מיני צ'ארטים נחמדים של הערכה עצמית למול פרודוקטיביות בנקודות דרך משמעותיות בשפה. אייטם הבא שלנו.
אייטם הבא זה סתם if programming or language were weapon. אז יש פה על כל שפה יצגו אותה ככלי נשק, אז C נגיד זה איזה רייפל, C++ זה נונצ'קו, פרל זה איזה חומצה מסוכנת שפוגעת גם בעצמך, ג'אבה זה איזה משין גן כל הזמן נתקע, סקאלה זה משהו מסובך, יש פה כל מיני, למשל, מה זה היה גור?
סישוט, לייזר גן על חמור.
סישוט, כן, זה לייזר גן על חמור. רסט זה מכשיר אקדח לייזר עתידני שלא עובד, ואמרו שאולי בעתיד הוא מתישהו יהיה מגנים. יש פה כל מיני כאלה.
אוקיי, כן, שעשי אגליס, ואיס בפרול, זה היה מצחיקים. אוקיי.
עוד פרויקט הזה הזוי שמישהו עשה, זה real world adblock. זה פשוט משקפי אוגמנטום ריאליטי כזה שאתה שם, ומעלים ממך פרסומות. אתה מסתכל על פחית קולה, ואז הוא מעלים לך את הלוגו שלה. לא תאמין שאנשים השקיעו כל כך הרבה זמן.
וואו, זה פסיכי.
וכסף, כן, זה פסיכי לגמרי, בשביל לעשות אדבלוק במציאות.
ולא להאמין. אני לא אגיד זה.
זה ענק, אתה ראית מה זה המכשיר הזה? זה מטורף.
אייטם שנזכרתי תוך כדי שאנחנו מדברים, לפני זה כמה שבועות מישהו שלח לי הודעה שאחת מהתמונות שלי, הישנות בפליקר, עוד שישנש בפליקר, זכתה להיות מים מאוד מפורסם, ועכשיו רוצה למכור אותה כאיזשהו ציור קנבס. אז זה היה נורא נחמד לגלות שבעצם תמונה שממש שכחתי שצילמתי אותה לפני איזה יותר מ-10 שנים, נהפכה למים, נדבר די מפורסם. וזה מגניב, זה מאוד שמח אותי. אז המים נקרא fuck you, I'm an anti-eater, ורואים אוכל דוב נמלים כזה, אוכל נמלים עומד ככה בתנוחה מאוד אגרסיבית וכאילו אומר משהו כמו fuck you, I'm an anti-eater.
חזק, איפה סילמת את זה?
סילמתי את זה בברזיל באיזה טיול ממש לפני הרבה זמן, ושכחתי שכחתי את זה לגמרי, וזהו, ופתאום הוא לא יודע איך הוא מצא אותי, כנראה דרך פליקר, שלח לי איזו הודעה. ואז הגעתי, עכשיו פליקר כאילו כבר מזמן לא פעיל אצלי, ואז הגעתי כאילו לתמונה הזאת בפליקר, ואני רואה שיש עליה מאות קומנטים. לא שמתי לב לזה. איפה צילמת, ומה הסיפור, וכל זה, ואני פשוט לא יודע שזה קורה כל השנים. לא יודע למה.
פסיכי.
כן. זהו, אז רק דבר אחרון לקראת סיום, רציתי להזכיר את הכנס שהולך לקרות ב-11-12 למרץ, אז כנס רוורסים השלישי במספרו, אם הייתם בכנסים הקודמים, הייתם יודעים במה מדובר, אם לא, אז זה כנס שמורגן על ידי הקהילה, גם נותן משתתף בחלק מהארגון ועוד לא מעט אנשים טובים מהקהילה, אז כנס שמורגן על ידי הקהילה הוא ללא מטרות רווח, אין שם שום אג'נדה פוליטית, תקבית או כל אג'נדה אחרת, אך רק על ידי הקהילה של מפתחי תוכנה. זהו, יכולות להיות שם הרצאות באורך מלא, הרצאות קצרצרות, משחיק חייגנאי, יש שם פוקוס מיוחד על אופן סורס מישראל, יש שם, לפחות בעבר שעברה, סשן שנקרא Hall of Shame, שבו אנשים מספרים על בגים נחמדים ומפחיקים ומבחיקים שקרו, זה אחד הסשנים הפופולריים ביותר, יהיו שם מן הסתם גם קינאוטס, וזהו, אז אתם מוזמנים ב-11-12 למרץ, כנס של יומיים, אפשר לבוא גם רק לאחד מהם, כלומר לא חייבים לבוא בהכרח לשניהם, וזה יקרה בטכניון שבחיפה. הטכניון יצא בחופשת סמסטר, אז ככה שיהיה לנו מקום לחנות. זהו, אז אני מקווה לראות אתכם, הרשמתי תפתח בקרוב, הכל פור פייפרס כבר נסגר בעצם מחר, אז אם לא הדגשתם שום דבר, אז זה כבר מוכר מדי. אבל תבואו לשמוע, יש סך כל הרבה מאוד הצעות, כבר קרוב ל-100, נכון לעכשיו. אז אני מניח שעד סוף הרשמה כבר יהיו מעל 100. זהו, אז תודה רבה לכם שוב, ונפגש לכם פעם הבאה.
סחר, ביי ביי.
ביי ביי.